הציג את עצמי פה לפני שנתיים וברוך השם היה ממש עונג גדול לראות את המחזה הזה שבאים ולומדים תורה פה במקום הקדוש הזה. זה ממש מרנין את הלב. אני אציג את עצמי, הוא הציג אותי ככה. אני בוגר של אור צינגלובסקי בתל אביב וצבא כרגיל עד גיל 47-48, מילואים כרגיל, והתחלתי את מסלול הרבנות מתלמיד ישיבת כיסא רחמים מסינגלובסקי. אחרי שהשתחררתי נכנסתי לישיבת כיסא רחמים, היה לי קצת ידע בתלמוד קצת לפני, וגדלתי על ברכיו של מורי ורבי הרב מזוז, ומשם המשכנו הלאה. אבל הפעילות בעיקר ברמת גן הייתה עם בני הנוער, ברוך השם, ילדים מקסימים, נפלאים, עם ערכים, באמת לקרב אותם. אתה רואה הרבה ברוך השם בנו בתים של תורה, זה חלקנו, זה השליחות שלי ברמת גן. אני גר בבני ברק אבל הולך לרמת גן כל שבת וכל יום לחזק גם את עצמי וגם את עם ישראל. כל אחד יכול לעשות מה שהוא יכול לעשות, במיוחד בימים הטרופים הללו. אני אפתח את השיעור ובכלל תודה רבה שאתם מקשיבים לי, למה באמת שום דבר לא מובן מאליו. אבל כמה שהתורה שלנו רחבה מן הים ואין סוף חידושים, אין סוף, כמה אתה לומד, אתה שומע דרשה. היום במיוחד בדור העלונים אנשים הולכים לשבת, במקום לקחת ספר אז לוקחים איזה קבוצה של עלונים. אתה בא לספר סיפור, זה הם יודעים, זה הם יודעים, פה קראו בעלון הזה, מה אתה יכול לחדש? אז מי שלומד גמרא, פוסקים, אז הוא שם בתוך ים התלמוד, הוא מוצא את היהלומים שלו. אז לחדש, באמת, היוטיוב, כל השיעורים בכל הטלפונים, באמת קשה לחדש. אבל בכל זאת, אתה רואה הפוך בה והפוך בה דקולה בה, אתה קורא את אותה פרשה כל שנה עד 120 לכולם, וכל פעם חידושים אחרים, כל פעם עוד איזו שאלה שלא חשבת עליה, לא חשבת עליה. יש כאלו חשבו, יש כאלו ראו. אז אני אפתח את השיעור בשאלה הלכתית ששאלו את הרב זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, רמת חן, עכשיו הוא כבר רב שבשני מקומות. שאלו אותו את השאלה הזאת. היה אדם רובן נסע באוטובוס, מעשה שהיה, נסע באוטובוס, יושב באוטובוס ולפניו יושב יהודי יקר, ופתאום הוא מקבל שיחת טלפון, ואז הוא שומע אותו, כן, שלום וברכה, זה שיושב לפניו. שלום, רציתי לברר, יש כאלו שהם שמים את הטלפון, אבל הם לא שמים על שיחה בווליום נמוך, אז צריכים כל הסביבה גם לשמוע את מה שהוא מדבר. וכן, יש כאלו שעושים את זה גם בתפילה, אבל טוב. אז הוא שומע אותו, תראה, אני התקשרתי לגבי הבת שלי, היא בת כך וכך, כי התברר עכשיו שזה שטחן, זה שיושב לפניו, וקוראים לה כך וכך, למדה בסמינר וולף, למדה תתתם, אנחנו משפחה, אנחנו עוזרים, אנחנו עושים כך וכך. והוא שומע את כל הנתונים, רובן שומע את כל הנתונים, ויש לו בן בשידוכים, וזה ממש מתאים לו גובלן. הכל אותו דבר, ממש, הוא מבני ברק, וזה משפחה מצוינת. לפני שהוא סוגר את השיחה, ועכשיו רובן מקשיב לכל השיחה, מקשיב, לא עשה שום דבר. לפני סוף השיחה, אומר רובן לשמעון ברוב חוצפתו, תשאל על העדה איזה מוצא הם, כי זה חשוב מאוד לגבי שידוכים. אמר לו השטחן לאבא של הקלה, דרך אגב איזה מוצא אתם? אמר לו, כל אחד מה שרצה יגיד איזה מוצא. אמר, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. טוב, ומה אתם מחפשים? שואל אותו השטחן, ומה אתם מחפשים? בחור, גאון, יפה תואר, הכל. טוב, אפשר לקבל את המספר שלכם? השטחן מוציא את הפנקס שלו לכתוב את המספר טלפון, והוא גם חוזר על כל הדברים בקול רם. אז רובן תפס את הפגש שלו, חיים טובים שלום, ירד מהאוטובוס. מוריי ורבותיי, תאמינו או לא תאמינו, רובן מתקשר לאבא של הכלה, מגיע הביתה, שלום כך וכך. עכשיו שפונים לגבי השידוך לגבי הבת שלכם, כן, אבא של הכלה ישר מבין מי עושה פה את כל העניינים. מה שאתך, נכון? והיא היום יוצאים לפגישה ראשונה, 5-6 פגישות, שוברים צלחת אחרי הפגישה השישית. בוורט שואל אבא של הכלה, דרך אגב, איך הגעתם אלינו? אגיד לך את האמת, אספר לך דברים כהווייתן. הייתי באוטובוס, התקשרת על איזה שטחן בשם פלוני אלמוני, לקחתי את הפרטים, אני התקשרתי, וכך יצא השידוך. אומר אבי הכלה, נראה לי שאנחנו צריכים לשלם פה דמי שידוך. קודם כל, ידוע לכם ששידוך צריך לשלם, זה לא אתה רוצה, אתה עושה טובה לשטחן. בחושן משפט, מביא הרמה, הלכה, סימן פייזיין, סיף למתת. הוא מביא שם שעל שידוך ותיווך זה חובה לתת כסף. זה לא נכון, איך כתוב בפסוק? הרי אמרו שטחן, אתם מכירים את הראשי תיבות, שקר דובר, כסף נוטל. אבל למה הם אמרו מהשם יצא הדבר בפרשה שלנו, מהשם יצא הדבר? שלא תהיה לך טעות, אליעזר עבד אברהם, אולי תבקש בטעות איזה שכר שידוך, מהשם יצא הדבר. אדם עושה שידוך בבית כנסת, מישהו מכיר, הבת שלך, הבן שלי, יכול להתאים, בוא שיצאו. מה, ייתכן שיבקשו כסף? אז זה קודם כל תלוי מאוד, גם בכל שם משפט מובא הנושא הזה. עכשיו מישהו מבקש ממני, אתה יכול להשיג לי תפילין? למה לא? אני אשיג לך תפילין. ספר תורה, יש לך סופר שאתה מכיר? אני מביא לך סופר, ירא שמיים. האם אני יכול לעשות תיווך? לא, עכשיו לא הולך 20%. לקבל איזה שכר טרחה. זה תלוי אם זה המקצוע שלך או לא. אם אתה ידוע בתור מתווך, בתור אחד סוחר סתם, שאתה מוכר מזוזות, תפילין, ספרי תורה, אז זה ידוע שמה? שאתה יכול לקחת דמי תיווך, לקחת את השכר טרחה שלך. אבל אם זה בן אדם עכשיו פונה למישהו מהבית כנסת, תגיד, אני צריך כך וכך, אתה יכול להשיג לי, יש לו שכן שכותב תפילינים, והוא נותן לו תפילין במחירה, אסור לו לקחת כלום. השטחן הזה, נשאלה השאלה, האם הם צריכים לשלם את השידוך. יש גמרא במסכת בבא מציעא דף ק"א, הגמרא מביאה שם מעשה, שאדם שהייתה לו שדה, שדה שעומדת לנטיעה, אבל הוא לא נטע בה שום דבר. נסע לחוץ לארץ איזה טיול ארוך, הגיע איזה גנן, החליט לנטוע לו בשדה עצי מנגו. מנגו מאיה, 1, 2, 3, 4, 5 עצים, לאלה ולאלה. חוזר בעל הדירה, הוא רואה פתאום עצים במטע שלו, לא היה כלום. זה שדה שעומדת לנטיעה, הוא לא נטע. ירד גנן לשדה חברו, ונטע נטיעות בלי רשותו. בלי רשותו. לא עומדת לדירות, לא עומדת להשכרה, עומדת לנטיעה השדה. ועכשיו הוא רואה את העצי מנגו, אומר לבן אדם, מי נתן לך רשות להיכנס לשדה שלי? נכון, חשבתי שעשיתי לך טובה. אומר לו, נכון, עשית לי טובה, יש פה עצים יפים. האם הוא חייב לשלם לו את השכר של ההוצאות, של הנטיעה, של הפועלים? מה? זה נקרא יורד לשדה חברו ללא רשותו. ההלכה פוסקת, תלוי מה יותר השבח או ההוצאה, אבל צריך לתת לו את השכר. אתה לא יכול לטעון, לא מתאים לי. אני השבחתי לך את המקום, זה לטובתך, אתה לא עוקר את הנטיות. כותב השולחן ערוך, מכאן הנושא הזה של יורד לשדה חברו, שטחן מקבל את הכסף שלו לשידוך, גם אם אתה לא ביקשת ממנו, הוא בא להציע לך. בדרך כלל אדם בא, פונה לשטחן, אני צריך זיווג, אני צריך זה, נותן את הפרטים שהוא רוצה ומתקדמים הלאה, אתה פנית אליו. אבל השטחן, אם הוא יורד לשדה חברו, הוא מציע לך, לא אתה ביקשת ממנו. שלא תחשוב לרגע שבמקרה כזה אתה פטור מדמי שידוכים. לכאורה, ברגע שהשטחן הוא בא מעצמו, וזה דומה ליורד לשדה חברו שהוא משביח אותה, עשה שידוך, מגיע לו כסף. השאלה אם במקרה שלנו זה נקרא שהשטחן הזה ירד לשדה חברו. הוא אפילו לא בא להציע בכלל, הוא מדבר בטלפון, הוא מדבר בטלפון, השני רובן שומע את הפרטים, והוא לא עשה כלום, הוא אפילו לא ירד לשדה חברו. אז באמת, הרב זילברשטיין הביא שם בשוט שלו.
למה לא ירד? גנב, למה לא ירד?
גנב? מה גנבתי?
השטחן לא ירד. מי? השני?
הרי, אני הדגשתי, אם השטחן, שהוא בא להציע לך שידוך, שם הוא רואה את הבן שלך בבית כנסת, יש לי הצעה בשבילך, אתה לא ביקשת. אתה אומר רק רגע, אני לא פניתי אליו, הוא פנה אליי, אז אולי אני פטור, זה נקרא יורד לשדה חברו. הוא רואה לך, עשה לך את השידוך, מגיע לו שידוך. פה הוא יושב באוטובוס, הוא לא פנה לרובן, אתה צריך שידוך. רובן שומע את הדברים, שומע ככה ניטרלי. אומר הרב זילברשטיין, הביא ראיות מהפוסקים שהוא פטור. פטור מדיני תשלום על השידוך. אבל, זה אבל עם מרקר צהוב. וזה קורה לנו הרבה. אומר, אם ישבת באוטובוס, וזה בדיוק בנקודה שאתה מעלה. לא, הוא יושב, והשטחן כותב את הפרטים בפנקס שלו. ויש כאלו אוהבים מציץ מן החרקים. הוא אוהב להסתכל גם. הוא רואה את המספר טלפון, עושה עכשיו שחזור של המספר מהר, כותב לו את זה בטלפון, לא מדבר מילה. באופן כזה אומר הרב, זה נקרא חייב לשלם. ולמה? מכוח מה? ברגע שהשטחן כותב את זה בפנקס שלו, זה כבר נקרא זכות יוצרים. יש, תראו בכל הספרים, בשעס, בבית יוסף, אסור לצלם אפילו חלק מהספר. למה? אתה תיקח את הספר, תצלם דפים, אתה מפסיד אותי. ברגע שהוא כתב על פנקסו, זה כבר נקרא רשותו, ועכשיו אתה חייב לשלם, כי זה הזכות יוצרים שלו. זה לא דומה למקרה שאתה רק שומע ואתה... זה ככה הוא פסק. אז הוא אומר, ברגע שזה כבר נכתב בפנקה שלו, זה נכון. אז על זה הוא אומר, מכיוון שאין פה ירידה לשדה חברו, לא הוא הציע, נכון שגם שהוא לא מציע השטחן את השידוך הוא חייב לקבל, אבל פה הוא לא עשה כלום, הוא לא חלק בה, הוא דיבר איתו, בן אדם שמע, אין פה רשות שאתה יכול להגיד לי זה שלי, שמיע בעלמה. ככה פסק הרב, זה נחמד, היה קשור מהשם יצא הדבר. תראו, הרבה מדברים בזה, בנושא הזה של השידוכים. אנשים לפעמים, הרי החפץ חיים כותב שהכי הרבה אנחנו מורים לנו היתרים בענייני ממונות. הכי הרבה, מגיע לו, לא מגיע לו, לא נורא, אפשר להתקזז. הרי אדם שברוך השם, על ידי האיש הזה נרקם השידוך. מהצד הכרת הטוב, מצד המוסריות, אם זה באמת קרה ככה כמו שסיפר הרב, אז תיתן לו אולי את כל הסכום, תיתן לו, כמו שאתה אומר, חצי סכום, אבל בדין הוא לא יכול לתבוע אותו. אנחנו נמצאים, קטונתי, ובאמת בתוך עמי אנוכי יושב, ואם חשבתי שפנה אליי רבי חיים, שאנחנו בידידות כמעט 30 שנה, 25 שנה, על מה נדבר, אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשה מכל הכיוונים, לא רק הביטחוני, ו גם סמוך ונראה לחגים. אז גם המוטו שדיברתי בחודש אלול ובחודש תשרי, זה לחזק. כל אחד יודע במה צריך להתחזק, אבל מעל הכל נושא האמונה, שכולם מאמינים ברוך השם, שומרים שבת, מתפללים, אבל באיזו נקודה באמונה, אם היינו נוגעים עם סיכה, והיום אנחנו רואים כל כך הרבה, ואתה רואה, השם ישמור את כל המשפחות, השם ינקום דמם של כל החיילים וכל החטופים וכל הנרצחים. בחיים שלי, בשנה אחת, בחיים שלי, לא יודע כמה יצא לכם, אבל ברמת גן למעלה מ-20 חיילים נהרגו, והיינו צריכים לבקר בהרבה בתי אבלים של חיילים ונרצחים, וזה דבר מספיק שאתה הולך פעם אחת לבית של משפחה שכולה, כבר אתה מבין את כל המשמעויות של נרצחים, זה בהרבה הרבה, לא יודע, לא משווה, אבל אמא ששלחה את הבן של החייל, הוא יודע, הולך להתגייס, תמות נפשי עם פלישתים, אני עם הקדוש ברוך, אני שומר על עם ישראל, אבל ללכת למסיבה ולחזור על האלונקה, אחד מהבית הכנסת שלנו, משפחת ביילין, הסבא היה עד במשפט אייכמן, הם יחידה, הם יחידנית, בן 24, איזה בחור, יפה תואר, גובה 1.90 מטר, בן יחיד, הלך למסיבה, רק יום חמישי מצאו את הגופה שלו. הייתי איתם שם כל השם, איזה מקרים, בורא עולם, מה קורה פה? אנחנו בשעת המנחה, יום הכיפורים, שעת מנחה, אצל הספרדים מוכרים את זה ביוקר, הפטרת יונה, ואנחנו קוראים על יונה בן אמיתי, הקדוש ברוך אומר לו, קום מנווה על ננווה, העיר הגדולה, ויונה בורח, ויברח יונה מפני השם, ככה כתוב בנביא, ויברח יונה. אז אחד הרבנים אמר, אתה הולך היום לביקור בכיתות, בתי ספר, בכיתה ב', ג', א', ילדים, יש אלוקים? כן, ודאי. אפשר לברוח מאלוקים? מה יגידו לך ילדים בכיתה א'? מה פתאום? ולמה ילדים? כי השם נמצא? בכל מקום, ילד בכיתה ב' יגיד לך את התשובה הזאת. ויברח יונה מפני השם. חזל מסבירים, ממה ברח יונה? איך אפשר לברוח? אתה נביא, יונה הנביא, איך אתה רוצה לברוח מהקדוש ברוך הוא? מה מסבירים המפרשים? יונה הנביא, כל המטרה שלו שהוא ברח, הוא ברח לחוץ לארץ, כי אין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל. ממילא יברח לחוץ לארץ. ככה לא יהיה, כי הוא ידע שאם הוא ילך לננבה והם יחזרו בתשובה, זה יהיה כתרוג על עם ישראל. קשים גרים לישראל כספחת, כי שגר צדק חוזר בתשובה, זה פחד פחדים. תראה מה זה, איזה חומרות, איזה עבודת השם. ואז באים בני ישראל, מה, תראו את הגר הזה, היה גוי, תראה איך התגייר, תראה איך הוא נהיה. אז זה מקטרג על עם ישראל. קשים גרים כספחת, לא רוצים לקבל גרים. רק בתקופות היפות של עם ישראל, שלמה המלך וכדומה. עכשיו, יונה הנביא יורד יפו. עולה לספינה. אנחנו חוזרים עכשיו, תעשו אתם בערך שיעור, לא יודע כמה, 3,000 שנה, כמה זמן עבר מיונה הנביא, לא יודע בדיוק, אבל הוא יורד לספינה, ובתקופות של פעם אין וואטסאפ, אין טלפונים, אין כלום. המלאכים היו רגילים במלאכה, לא נוסעים פעם ראשונה באונייה, ואז האונייה חישבה להישבר, סער גדול מאוד בים, משהו לא נורמלי, והמלאכים כבר מבינים שיש פה יד אלוקית. המלאכים הגויים מטילים גורל, גורלות, ויצא הגורל על יונה, קום קרא אל אלוהיך, מה אתה עושה? איך אתה ישן? בן אדם, מה לך נרדם? אמר להם, בשלי הסער הגדול הזה. זורקים את יונה. וימן השם דג. הקדוש ברוך הוא מזמן דג לבלוע את יונה. עכשיו רבותיי, אם אנחנו לא מאמינים, אז אנחנו יכולים לסגור את ההפטרה, אבל אנחנו לא רק בני מאמינים, וכל פסוק שנכתב בתורה או בנביא או בתנך, קודש קודשים, תילי תילים של הלכות. בועז, מאיפה למדו חופה ב10? הנה יעקב אבינו לוקח את רחל ולאה, אבל מלא שבוע הזאת, שבעת ימי המשתה. מאיפה לומדים 10 שחובה בחופה, חובה מניין, ויקח בועז 10 זקנים. לומדים הכל מהנביאים, הכתובים, הגמרא אומרת דברי קבלה, מדברי תורה, לא ילפינן. אז מה כתוב שם? שהקדוש ברוך הוא מזמין דג ובולע את יונה. קודם כל, איפה היה הדג הזה עד עכשיו? באמצע הים, לב ים, זורקים את יונה, הים נהיה שקט. המלאכים עכשיו רגועים. יונה בתוך הדג, 3 ימים. והדג נוסע, אין לו לוויין ימי, אין לו איך להגיע, לוקח אותו טרמפ, עד איפה? עד איפה מביא אותו הדג? עד ננווה, שם, לנמל של ננווה. זה אתה עומד ומשתאה, והאיש משתאה למחריש, לדעת, הצליח השם דרכו אם לא. אתה עומד ואומר, רק ריבונו של עולם, מה הולך פה? דג לוקח בן אדם, נגיד שהדג גדול והוא הסתובב שם בטבע, אכל קצת דג מלוח, ארינג, אני יודע, לא יודע, שלושה ימים, מביא אותו איפה, לא איזה קילומטר הליכה, מביא אותו ישר לנינווה, פולט אותו בנינווה. אז אנחנו לומדים ושואלים, אדם יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים לברוח ממציאות שהקדוש ברוך הוא כופה אותה עלינו. שאנחנו אומרים בעלינו לשבח, אין עוד מלבדו, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. שאתה אומר את זה ואתה מרגיש, מה זאת אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לנהל את כל העולם? כולם פה אני מאמין, באמונה הפשוטה, כן? לא יכול להיות אחרת, כן? כולם היו בצבא, וכולנו היינו בצבא. ואתה שומע מקצינים, בכירים מאוד. אחד שמתפלל אצלי בבית כנסת, יש לו חבר מסיירת מטכ"ל. תפקיד מאוד בכיר. והוא היה בעזה. הוא אמר לו את המילים האלו. עד 120 אלף ועדות חקירה, אף אחד לא יוכל להסביר מה קרה בשביל לאוקטובר. כך הוא אמר לו. אף אחד לא יוכל להסביר, השם הוריד מסך לכולם, וזה הכל, זה התשובה. אומר, תעשו, זה השם, זה השם, והוא השם, וכולם. אנחנו כולנו אשמים. אבל בורא עולם הזיז את כולם. לא הגיוני, לא ייתכן. בעולם, אני אומר לכם, כל חייל פשוט, לא צריך להיות רמטכ"ל, שהיה קרבי, היה באיזה משהו תפקיד, מה זה? איפה זה? פלמחים, זה תלנוף, תרים, חצי מדינה על הרגליים, עד שעה 1, 2 בצהריים, 3 בצהריים. רבותיי, יש פה יד אלוקית שמכוונת, הרב משה שפירא עליו השלום, ירושלים, לפני שנתיים, הלך לבית עולמו בערך, הוא כתב מאמר בצוק איתן, והוא אמר שמי שחושב, ככה הוא כותב, אני... חבל שלא צילמתי את המאמר, זה באמת חבל. אז הוא כותב שם שמי שחושב שהעצמה ועוד יותר כוח ועוד יותר כוח על הלבנון ועל עזה, זה יפתור את הבעיה, הוא אומר הוא חסר אינטליגנציה, ככה הוא כותב. הוא אומר כי הקדוש ברוך הוא בכלל במקום אחר לגמרי. במקום אחר לגמרי. בורא עולם מעמיד עליהם מלך כהמן הרשע, ולא צריך שיהיה מלך. אם יש כל ערבי שהוא כמו המן הרשע, שהוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז בורא עולם כבר, יש דברים אחרים שכתובים בתורה. וראית וקם עם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר ארץ וחרה פי ועזרתי והסתרתי פניים מהם ומצאו רעות רבות וצרות. התורה כותבת לנו. אז אם אני מחזק, אני מקבל מכה, אני ישר פונה קודם כל לאמונה שלי, לקדוש ברוך הוא. אתה מנהל את העולם. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. אני לא אומר חס ושלום. אנחנו כל ערב שבת, כל שבת, כל יום, ודאי החיילים, קודש קודשים, לא נכנסים גם לסוגיה של חרדים לא חרדים, אני בכלל במקום אחר. לחזק את האמונה שקודם כל מלך מלכי המלכים מנהג את העולם. כי מה שקורה לנו היום בעם, בכל, וגם זה מה שיצא בסוף. גזרה כזאת תהיה, לא תהיה, בורא עולם, הנה אתם בכנסת, ואם אתם יושבים בשלטון, והנה אתם זה, ואתם תתגייסו בסוף. אתם, ככה רצה בורא עולם. ככה רוצה, מה שהוא יוליך את זה, זה הנקודה שבורא עולם בסוף יחליט. מה שיהיה בסוף. אבל אנחנו בתור האמונה הפשוטה, אמונה תמימה, אתה רואה אמהות, אתה רואה נשים, כמה פעמים ראיתי את הלוויות, איזה חוסן, איזה כוח. האחרונים, 10 ילדים, 8 ילדים, רב בירושלים, ועומדים בחוסן רק בכוח האמונה. אם לא הייתה לנו את האמונה בקדוש ברוך הוא, אבא, אתה מנהל את העולם, להינו מגיעים. ורבותיי, יונה הנביא מלמד אותנו. אין את המושג הזה לברוח מהקדוש ברוך הוא. אין. יש לך אמונה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יוליך אותך על חוט השערה. אתה רואה בעיניים שלך. לפני כמה חודשים, בתוך איזה יישוב, שם בשיעור מגשימים, זוג ברנס, יושבים באוטו, נוסעים באוטו, טיל לתוך האוטו, יכולים ליפול אלפים, ברוך השם, שטח פתוח, פה דירה נהרסה, פה הגליל והצפון נהרסו, אבל כל טיל, לא רק עם כתובת, אנחנו עושים את ההשתדלות, חדר מוגן, ומכאן ואילך. אמר, יש הזעקה, אם זה רחוק, אז תרוץ, אבל אם זה קרוב, למה תרץ? מה הריצה הזאת מבטאת? כנס לממד, הכל בסדר, כנס לחדר מוגן. ברגע שאתה רץ, מה אתה מראה? אתה מראה שהקדוש ברוך אתה קובע את הכל? עוד פעם, לא שאני צריך לרוץ כי להגיע בזמן, יש לנו חצי דקה, דקה, לא יודע. רבי נחמן מברסלב כותב שהדור האחרון שלנו, עיקר הניסיונות שלנו היום, ברוך השם, אני מאמין בעזרת השם שכולם את הפרנסה, לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם, אבל הניסיונות הם באמונה, באמונה. אנחנו עם ישראל, עם חזק, איזה מכות, איזה תלאות, איזה איסורים. תראה, אתה רואה, מלפני שנה להיום, היינו עם ישראל, איזה תיירות, מי לא רוצה לבוא לארץ, ופתאום הכל הכל בשנייה אחת הכל מתבלגן. אז אומר ריבונו של עולם, בדור הזה, ככה כותב רבי אלימלך מליז'ינסק, הוא אומר שבדור המשיח, קדוש ברוך הוא ימתח חבל מקצה העולם ועד סופו. וכל מי שיחזיק בחבל, הקדוש ברוך הוא מנענע אותו. ונענועים, דברים קשים מאוד מה שראינו. אבל מי שמחזיק את החבל, אנחנו נעבור את זה. זה נקרא חבלי משיח. כך אומר רבי אלימלך מליז'ינסק. זה נקרא החבל. לא חוכמה לעזוב, אין לי כוח. וגם אמונה, טוב, מה שרצה הקדוש ברוך הוא ככה, לא? זה לא בטוח אמונה. החזון איש כותב בספרו אמונה וביטחון, יש אנשים חושבים שאמונה, יש כאלו, בסדר, מה שקיבל קיבל ככה. מנוחת הבוטח, האדם שמאמין יודע ששום דבר. רב אריה לוין, הייתה לו בת חולה אסמה, חמש, היה פעם את המשאף הזה, הכחול הזה, נכון? חמש משאפים היו בבית. שחס שלום, תהיה אולי במטבח, אולי. חמישה משאפים היו בבית. והבת שלו קיבלה התקף, ולא מצאו משאף. שומעים, רבותיי, שמסרה את נשמתה, מתחת למיטה שלה היה משאף, מתחת המיטה שהיא שכבה עליה. בורא עולם, יש לו את הדקדוקים שלו, ושאדם מנסה להתערב בבריאה, להגיד, אם הייתי עושה כך, אם הייתי עושה כך, את הבחירות לפני, אבל כבר שקורה הדבר, נגמר, אין אם. יש מכאן ולאבא. ועוד, רבי יוסף יצחק שניאורסון, חמו של הרבי מלובביץ', עצרו אותו בכלא הסובייטי, וניסו להוציא ממנו כל מיני נתונים. לא הצליחו. אין קול ואין עונה. הגיע איזה אחד, שני מטר, כמו הרוסים, ככה. נו, תדבר. לא הצליח להוציא ממנו. הוציא את האקדח ושם לו על השולחן. ואמר לו, הצעצוע הזה גורם להרבה אנשים לדבר. אמר לו הרב שניאורסון, זכר צדיק לברכה, אמר לו, מי שיש לו הרבה אלוהים ועולם אחד, הצעצוע הזה גורם לו לדבר. אבל מי שיש לו אלוהים אחד ושני עולמות, עולם הזה ועולם הבא, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו. לא יחיה פה, אבל יש לי עולם הבא. לא מפחידים אותי עם צעצועים. רבותיי, ההבדל המהותי בין יעקב לאסב, וההבדל בין כל יהודי ליהודי. ויבוא אסב מן השדה והוא עייף. אומר לו יעקב, מכרח היום את בכורתך לי, הנה אנוכי הולך למות. למה זה לי בכורה? כל המהות של יעקב ואסב, שני עולמות שלא נפגשים, זה הנה אנוכי הולך למות. וכמו שאמר הנביא, אכול ושתו כי מחר נמות. תהנה, תחיה את החיים. מכיר איזה יהודי אחד, השם יברך אותו. לא דתי, אבל ברוך השם, הילדים שלו כולם דתיים. אבל אם אני רואה את הבן אדם הזה, כמו שאומרת הגמרא מסכת תענית כף בית, רב ברוקה, אדם גדול, מה הוא גדול? שמח במצוות, שמח. אתה בא לשבת, שמח. אתה בא לתפילה, שמח. אתה מחייך לעולם, גם עם הקשיים. וצריכים לזכור את זה. רב שלמה זמן אוירבך סיפר אחד מהתלמידים, לא עלינו עליכם, שאשתו הייתה בשבת האחרונה, מוצא שבת היא נפטרה. אמרו את השמע ישראל, יורדים מהקומה הרב שלמה זלמן אוירבך, בעל שמירת שבת, רבה של ירושלים, גדול עולם, דיין גדול, יורד מהבית חולים שכבר כיסו את אשתו. ואחד התלמידים, באותה שבת נולדה לו בת, לחיים טובים ושלום, והוא רואה את הרב, והוא לא יודע שעכשיו הרב יורד, כי אמר לו, כבוד הרב, יברך את היולדת, נולדה לי בת ברוך השם. אמר לו, בעזרת השם, שלקח את השם של הזה, שתראו נחת מכל יוצא חלציכם, והכל, בירך אותו בסבר פנים יפות. למחרת, רואה האברך הזה שיש השם ישמור את הלוויה של הרב. נגמרה השבעה, והוא אמר לו, התלמיד לרב, אמר לו, כבוד הרב, שאני פגשתי אותך בבית חולים, למה כבודו לא אמר לי, לא עכשיו, זה לא הזמן לדבר, אני לא יכול עכשיו לענות. אמר לו רב שלמה זלמן, אמר לו כך, אמר לו, זה שאשתי נפטרה זה בעיה שלי, את הבעיה שלי לא קשור אליך, אתה לא צריך לסבול מזה. אם אני סובל, לא צריך, הסביבה גם צריכה לסבול בגללי, לא צריכה. ואנחנו היום בהתנהלות שלנו לפעמים לא שמים לב שאנחנו נמצאים במצב לא כל כך מאיר פנים, אז כל הסביבה צריכה לדאוג, הבית, האישה, בית כנסת, כולם רואים בפרצוף שלו איננו כתמול שלשום, וזה מראה לנו שגדולי ישראל במחשבות שלהם זה היה רק על הזולת, לא על עצמי. אני יש לי את הבעיה שלי, צריך לפתור אותה, אבל השכן לא צריך לסבול מזה. יש מחלוקת בראשונים בספר המצוות, תרי"ג מצוות, האם האמונה נחשבת כמצווה. אתה פותח תרי"ג מצוות שקוראים בליל שבועות, אין שם מצווה אחת, מצווה להאמין בשם. מחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים, מצווה להאמין בשם. מצד שני כותבים המפרשים שלכולי עלמא, בלי האמונה אנחנו לא יכולים להתחיל בכלל את המצוות, שדוד המלך אומר בתהילים, כל מצוותיך אמונה, וחבקוק כעמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, אין עוד מלבדו, זה לא עצה טובה כמה שמלן, זה לא איזה רעיון טוב, זה מציאות שאדם חי על פיה, הוא יודע, ירדתי למטה, שחררתי את המפתחות, עליתי למעלה, פגשתי את הבן אדם הזה כאן. לראות את האין עוד מלבדו, זה צריך באמת הרבה הרבה אימונים. נקודה נוספת, הרב חיים, אני לא יודע מי, יכול להיות שלא יודע, 10 דקות עבר, חצי, לא, אין לי מושג, אני יודע מי נגד מי. לא, ברוך השם שאין שעונים, זה תמיד שעון, אומרים, שמים מול הדרשן, שידע לא להגזים, אבל, אני, לא, שאני לא אחרוג בה. אני לא יודע מה שעה עכשיו. בסדר. בדרך כלל בדרשות, שמתחיל הפלאפונים לצלצל, סימן שאתה כבר מגזים ואתה... נקודה שאולי ניקח אותה לעצמנו בעזרת השם. קראנו עכשיו לפני חודש ספר בראשית, בורא עולם מתאר לנו איך נברא העולם, ושם כתוב ביום השישי, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד, בורא עולם נותן ציון כביכול לעצמו, הכל פיקס, הכל מושלם. ואחרי זה, שאדם הראשון בעץ הדעת, אין לנו השגות באדם הראשון, אבל אומר, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. יש מדרש פלא גדול, מדרש פליאה, שהיא אכלה מעץ הדעת, אכלה מעץ הדעת, חווה. אמר לה הנחש, כך אומר המדרש, עכשיו את מתה. רש"י מביא את זה בקצרה, למה היא נתנה לבעלה? למה? כן, מה? עכשיו היא תמות, הוא יחיה, ויקח אישה נוספת, גם הוא צריך למות. יש מדרש שאומר, היא נתנה לי, התחילה לבכות, לא אכפת לך ממני, אתה רוצה שאני אמות, ושהיא בוכה, הבן אדם לא יכול לעמוד בבכי של האישה, לעולם יהיה זהיר אדם בהונאתו של אשתו, מתוך שדמעתה מצויה, אז היא בוכה, אמר לה, אני לא אוכל, השם אמר לו, אכול, היא נתנה לי, אומר המדרש, נתנה לו מכות, מכות, כך אומר המדרש, עד שהוא אכל, אבל הוא אומר, היא נתנה לי, כפר בטובתו של מקום, מה? חווה אימנו, חווה הצדקת, אתה אומר עליה, כפוי טובה. אז רבותיי, שאלה ראשונה, מה זה טוב מאוד? הרב דסלר, הרב אליהו דסלר, בעל מכתב מאליהו, ככה סיפר, שהייתה לו פגישה עם כמה עשירים, והוא קרא לשמה, שמה לו, תקרא להם, אני רוצה לשאול אותם שאלה. אבל לא תהיה התרמה, לא תהיה התרמה, תגיד להם שלא צריך לדאוג. ואז הם הגיעו לרב, הוא שאל את העשיר הגדול, כבודו, האם אתה מרגיש את הטוב מאוד של הקדוש ברוך הוא? כתוב, היה, והנה, טוב מאוד. אמר לו, תראה כבוד הרב, להגיד לך את האמת, ברוך השם על הכל. תודה לשם, לאן שהגעתי, הכל, אין לי תלונות, אבל להגיד לך שהכל טוב מאוד, אני לא יכול להגיד. פה יש לי קצת בעיות עם העסק הזה, ופה עם הילדים, ופה עם זה. טוב מאוד, עוד לא הגעתי לזה. טוב, השיר מספר 2, מה אתה אומר? אותם תשובות, 3. אז אני מבין שהטוב מאוד של הקדוש ברוך הוא לא נמצא אצלכם. אמרו לו, אם זה מה שרוצה הרב לשמוע, כן. אנחנו לא נמצאים שם. אמר, טוב, אצל העשירים לא. נלך לעניים. הלך לזה, אני עומד פה עם הצדקה, הצדקה, הצדקה. אומר לו, תגיד, אתה מרגיש את העולם הטוב מאוד שהקדוש ברוך הוא עשה? מה אומר לו אני? מה, באת אליי? כאילו, מה עכשיו? אני טוב מאוד. עד שאני אוסף כמה שקלים למחייתי, אני אגיד לך, טוב מאוד? לא. טוב, כנראה זה לא אצל העניים, קרה למעמד הביניים, כמונו אולי. אתה יודע, הבעל עובד, האישה עובדת, מביא מזכורת ככה נורמלית, 20, 30, לא יודע. אמר להם, אתם מרגישים את הטוב מאוד שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? והנה טוב מאוד, כתוב שם, תסתכלו, בכל החומשים, בין ספרדים, בין אשכנזים. טוב מאוד. אמרו לו, תראה, ברוך השם על הכל. אנחנו אומרים, ברוך השם, אבל טוב מאוד. הולך פה איזה משהו באוטו, זה, פתאום זה, כבר אנחנו נראים בספק חריגה מהמינוס שלנו בבנק. אז הוא שאל, העשירים לא טוב מאוד. ורבותיי, איך אמרו? שרה אימנו, 100 שנה, 20 שנה, ו7 שנים שני חיי שרה. אומר רש"י, למה הפסוק חוזר?
כולם לטובה.
אתם מכירים את הקושיה?
איך יכול להיות
כולם לטובה? רק סבלה? מה היא אמרה לאברהם אבינו? מה אמרה לאברהם אבינו? חמסי עליך, ישפוט אדוני ביני וביניך. אדם שהכל טוב אצלו אומר כאלו מילים? לא פשוט. הסבירו המפרשים שבסוף, אחרי כל התיקון שעובר, אתה רואה שהכל היה לטובה, הכל שווים לטובה. אבל, איך, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אח שלי, הכל דבש. הכל דבש. אחד ענה לי, עוד טיפה אני משתגע. ענה לי תשובה כזאת. אמרתי לו, אתה הגעת. אחרי 2 דקות אתה שומע, הוא מקטר על איזה משהו. אם הכל דבש אצלך, מה אתה מקטר? מה? אז איפה הטוב מאוד? הטוב מאוד, רבותיי, כתוב בפרקי אבות, משנה מפורסמת. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. המשנה היא פשוטה, לא צריך להסביר הרבה. פוק חזה, מה יעמד הבר? תראה מה בחוץ העולם מתים על כבוד, מתים על תאוות, מתים על קנאה, על הכל. מתים, פשוטו כמשמעו. מפרקים משפחות, על כלום, על כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי, והאלוהים עשה את האדם ישר, והם חשבו חשבונות רבים. כביכול, אומר ריבונו של עולם, אני בראתי עולם טוב מאוד, בראתי עולם טוב מאוד. אבל אתם יודעים למה לא נמצא טוב מאוד? כי הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם הטוב מאוד שהשם עשה. עוד פעם, העולם הוא טוב מאוד, טוב מאוד, למה הוא לא עונה והוא לא עונה? זה מהסיבה הזאת, זה מהסיבה הזאת. אבל הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם הטוב מאוד שהשם עשה. אנחנו, שנייה רגע, אנחנו חוזרים אחורנית 50 שנה. גדלתי בשכונה, אני עכשיו מכיר פה ידידנו היקר פרידמן, משפחת פרידמן, נכון? גדלנו באותה שכונה, ממש הם גרו יהודה הנשיא, ואנחנו יהודה הנשיא 50, וראינו בגיל שלנו, בגיל 12-13, בתור ילדים בשכונה, מה שיחקו ילדים בגיל שלנו? מה שיחקו? חבל, חבל, קלאס, קלאס, ילדים משחקים קלאס, חמש אבנים, גוגויים, זה המשחקים של פעם, טוב. 5:30, אמא קוראת לעלות הביתה, חושך באפלה, כולם עולים הביתה. 50 שנה, רבותיי, לא מדבר עכשיו, לפני 2000 שנה. באים הביתה, כל המשפחה, אין אף אחד ברחוב. 50 שנה התקדמנו. העולם, הגענו לירח, השתבח שמו, וואטסאפים, אתה מדבר עם אוסטרליה, רואים אותך בטלפון, הודעות תוך שנייה עפות לכל העולם, אתה אומר איזה מילה בטעות, 800 מיליון עוקבים אחריך. איי, וואי, מה נהיה? מה נהיה? אנשים, תפגוש, לפוגשים אנשים, אתם רואים כל אחד, זה בטיק טוק, זה ברוך השם, אני, אבל כל החיים של האדם עכשיו נבחו מה? להיות רק מוצא חן בעיני אברהם אבינו. בפרשיות שאנחנו קוראים, הוא רצה להיות מוצא חן בעיני מישהו אחד, רק בעיני בורא עולם. ולא סתם הוא קיבל אברהם אהובי. אברהם אהובי. אנחנו משקיעים אנרגיות בלהסתכל, בלראות, אני גם רוצה. לא יהיה טוב מאוד, לא יהיה טוב מאוד, לא יהיה. אבל אם אתה חוזר אחורני, תראה, ברוך השם, הגענו לדירה, ברוך השם. אתה רוצה להגדיל, המשפחה גדלה, בסדר, לשפץ, להחליף קרמיקה, הכל טוב, הכל בסדר. אבל לא תזכה לראות את הטוב מאוד אם אתה שקוע בשלושת התאוות הללו, הקנאה, התאווה והכבוד. לא תצליח לראות את הטוב מאוד. תראה את האנשים, ברוך השם, אני מברך שאני גם אגיע לפנסיה בעזרת השם. איזה כיף, זה ככה. די, כבר הכל, אין את המרוצה הזאת של החיים, אתה יודע, לחתן את הילדים וזה, שם, ברוך השם, יושב, בא ללמוד תורה, איזה כיף, איזה כיף זה. זה דבר לא פשוט. ויש עושים את זה כל יום, לא רק פעמיים בשבוע, כל יום, ודף יומי, וגמרות, יש אנשים, שימו את הרמב״ם, שימו את כל התנ"כים המפרשים. זה דבר עצום, עצום, איזה כיף. אז הוא אומר, ברגע שאתה מנטרל ועובד על התקנאה והתאווה והכבוד, אתה מצליח לראות את הטוב מאוד של הקדוש ברוך הוא. יש לי עוד 5 דקות? אה? לא? תגיד לו.
רק תענה לי לשאלה,
איך הפוך? מה הפוך? לא הבנתי.
שמחה, התקנאה, התאווה והכבוד
מוציאים
את הטוב מאוד מן העולם.
אז בעזרת השם יתברך, אמרתי עוד נקודה שאברהם אבינו, שאמרתי, כל פעם אתה קורא את הפרשיות ואתה רואה השנה הזאת, מישהו שאל, כתוב, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק ועלהו לעולה. אברהם אבינו לוקח את יצחק, הולך איתו 3 ימים, עומד בניסיון. אחרי שאומר לו הקדוש ברוך הוא, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מומקי, אתה ידעתי כי ראה לו אם אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך. מה עם אשר אהבת? איפה נעלם? למה בתחילת הפרשה אומר לו 3 תארים? יחידך אשר אהבת, את בנך, את יחידך אשר אהבת, פה, ולא חסכת את בנך, את יחידך. למה הוא לא מזכיר לו עוד פעם אשר אהבת? מסבירים כל מיני הברקות. אחד שואל אותי, כבוד הרב, למה נוח לא זרק את הזבל לים? היה הרבה זבל בקומה הראשונה, נכון? למה לא זרק את זה לים? לא מקלקלים את העולם, לא, זה לא יפה. אין עולם, אבל אין עולם, זה לא עכשיו אתה זורק מהחלון של האוטו איזה תפוח. כל מיני שאלות, טוב, זה לא עכשיו, אבל אז אומר אשר אהבת. הניסיון של אברהם אבינו, אחרי שהוא קפץ לכבשן האש, כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הניסיונות, והניסיונות האלו מעשה אבות סימן לבנים. גם אנחנו בכל הכוח שלנו, כמו שאמרה חנה, לילד השביעי של הכמובן בגיטין שם, בעשה של החורבן. לך תאמר לאברהם אבינו, אתה עקדת בן אחד ואני עקדתי שבעה. אז מה אומרים, מה רצתה להתגאות? לא חס ושלום, אומר רב שח. אומר, רצתה להגיד לו, הכוח שלנו לעקוד ולעקד, זה הכוח שלך אברהם אבינו. אם לא היה לנו את אברהם אבינו, מי היה מוכן לקפוץ בכלל לאש? אברהם סלל את הדרך. אז אומר, הקדוש ברוך בניסיון של העקדה, מה הוא בדק את אברהם? האהבה שלך ליצחק גדולה יותר משלי, או האהבה שלך אליי יותר גדולה? אשר אהבת, הוא מדגיש לו בניסיון, אני רוצה לבדוק את האהבה שלך. האם יש משהו שאתה אוהב יותר מיצחק? וזה אותי. רוצה לבדוק. עשה לו את המבחן הזה. אז הוא אומר לו, את בנך היחידך אשר אהבת, אבל שהוא כבר לוקח את הסכין והוא רוצה לשחוט את יצחק, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אומר לו, אל תשלח ידך. את בנך, את יחידך, את אשר אהבת, אני לא צריך להזכיר עוד פעם, כי כבר עכשיו הוכחת לי שאתה אוהב אותי יותר מהבן שלך. אז זה הדילוג על המילה הזאת. והכל כל כך מסודר. והמאכלת, אומרים חזר, למה נקרא שמה מאכלת? שמאכילה לדורי דורות. היא רצון. שזכותם של אברהם אבינו, אבות הקדושים והתיאורים, והזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, כל הנשמות של החיילים והנרצחים, יעמדו לפני כיסא הכבוד, לפני קודש הבריחו, שבעזרת השם בקרוב, בקרוב יגל אותנו לגאולת עולמים, בבריאות איתנה לכולם, נחת מכל יוצא חלציכם, אמן, כן יהי רצון.